טוב, צהריים טובים, זמן טוב, חורף טוב, חורף כשר, חורף בריא, חורף גשום, מלא כוחות בעזרת השם. אנחנו בשיעור הדרך חיים של משמעות. אתה רוצה טיפה להתקרב, אופיר? נרגיש אותך. בדרך כלל אנחנו לומדים כאן פרקים נבחרים מתוך ספר התניא, זה ה... אבל היום, גם היום נעשה את זה, אבל היום נעשה את זה בהקשר של הפרשה שקראנו, פרשת בראשית. כי הנושא שלנו, תודה עידן. הנושא שלנו זה חיים של משמעות. אז חיים של משמעות מתחילים בסופו של דבר מההתחלה, אם אנחנו מבינים היטב מה, איפה הסיפור התחיל. אז אפשר כל הזמן להסתכל על נקודת המוצא ולראות איפה אני ביחס אליה, בסדר? אז נתחיל. ברשותכם אני רוצה להתחיל בדבר שאני לא באמת חזק בו, לא מספיק שולט בו, זה דקדוק עברי, אבל את הנקודה הזאת הספציפית שכרגע נדבר עליה אני בדקתי. תראו, כתוב ככה. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד בעל ארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. הוא זהב הארץ היטוב, שם בדולח ואבן השוהם. ושם הנער השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. ושם הנער השלישי חידקל, הוא הולך קדמת אשור. והנער הרביעי הוא פרט. אז זה המיקום של גן עדן, כאילו, נכון? זה ה... זה פחות, כאילו גן עדן זה בין ארבעת הנערות הללו, ככה זה יוצא. אם עושים חיתוך גיאוגרפי זה יוצא ארץ ישראל. הפישון זה הנילוס, והגיחון זה יובל של הנילוס כנראה. הפרת והחידקל זה, אז כאילו גבול מזרחי ודרומי זה הפרת והחידקל. גבול צפוני ומזרחי זה הפרת והחידקל. גבול דרומי ורבע מערבי זה הגיחון והפישון. יוצא שארץ ישראל היא ה... היא מתוארת כאן בתור גן עדן. טוב, אבל לא הבאתי את זה בשביל זה, הבאתי את זה בשביל ההמשך. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. בסדר? יש כאן ארבעה פעלים מודגשים, אבל לפני ארבעה פעלים יש כאן מילה מאוד מעניינת שנקראת ויניחהו. למילה להניח יכולות להיות שתי משמעויות. משמעות אחת זה לעזוב. כמו שאני אומר לך, תקשיב, תניח לי, אין לי כוח לעזוב, תניח לי. לשון לעזוב, לשון להשאיר משהו במצב מנוחה, אני עוזב אותו ואני... בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה מה? מה האפשרות השנייה? איך? לשים במלוא תשומת הלב. נגיד שאני רואה אותך עם איזה משהו יקר, אתה תקשיב, תניח את זה פה. בסדר? זה הנחה עם מלוא תשומת הלב. בואו ננסה לדגום את שתי המילים הללו, בסדר? לדוגמה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להניח בפרשת קורח, להניח את המטה של אהרון בקודש הקודשים. איזה הנחה מתכוונים שם? עם תשומת לב, נכון? איך כתוב שם? שלום נאוול, ברוך הבא. כתוב, וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. כן? מניח אותם בהנחה, בתשומת לב, זה מקום רציני. לעומת זאת, כשכתוב בעשרת הדיברות, נגיד בפרשת יתרו, כשכתוב על השבת, כתוב, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, תאם את כל אשר בם, וינח ביום השביעי. מה זה הינח הזה? עזב את הבריאה ונח. מה ההבדל בין ינח כזה, בבחינה דקדוקית, בניין כזה לינח אחר. סליחה על השיעור בדקדוק, אבל זה משהו מאוד משמעותי. ההבדל הוא האם יש דגש בנון או אין דגש בנון. אל תסתכלו רגע, אל תסתכלו על הדף, תסתכלו עליי. אם מדובר בהנחה מלאה תשומת לב, אז מה יהיה? יהיה דגש בנון. ינח, תשומת לב. אם זה הנחה שעוזבת, מה זה? בלי דגש בנון. עכשיו, אתם לא מסתכלים על הדף, למרות שאני רואה שאידן מסתכל על הדף, הוא כבר נכנס לאקדמיה. וזה, אבל הניחה הוא שלנו. אם דגש או בלי דגש? מה אתה אומר? אם דגש. הקדוש ברוך הוא מניח, תראו, זה לפניכם, כן? בדקתי את זה בכל ההוצאות. ויניחהו בגן עדן. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, הוא שם אותו במלוא תשומת הלב כנזר הבריאה. ברוך הבא אלי. חורף טוב, שעות טובות. יכול להתקרב. בסדר? הוא מניח אותו שם, כלומר, יש זאת הנחה, זה לא שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפילוסוף בכוזרי, למעלה, והוא זרק את האדם למטה שיסתדר וישרוד. אלא הוא הניח את האדם כמו שמניחים דבר מה, רב ערך, רב משמעות, מניח אותו בתוך העולם בתור נזר הבריאה ובעצם מטיל עליו איזשהו תפקיד. זוהי ההנחה המשמעותית. בסדר? זה לא ויינח, בלי דגש, זה ויינח עם דגש. יפה. מהם התפקידים שהוא מטיל על האדם? ארבעה פעלים. קודם כל נעשה איזושהי חלוקה כוללת שלהם. מתוך ארבעת הפעלים, שלושה הם חיוביים, עשה, ואחד הוא לא תעשה. גם ההוא שהוא לא תעשה, הוא האחרון בתור. כלומר, בניגוד את התפיסה הדתית של בני האדם, שאלוהים בעיקר אומר מה אסור, כן? מה לא, במפגש הראשון של האדם עם ריבונו של עולם, הוא אומר לנו קודם כל מה כן, ובסוף מה לא. מה כן? דבר ראשון, לעבוד. כלומר, התכלית המרכזית, האדם שמחפש משמעות. בסדר? באנו לעולם הזה כדי לעבוד. אנחנו צריכים להבין מה זה לעבוד, אבל העולם הזה נברא מראש. הקדוש ברוך הוא ברא אותו חסר, ברא אותו חלקי, ברא אותו לא מושלם, ונתן לנו את הדבר הכי מרכזי שיכול להיות, שותפות בבניין העולם. החל מהדברים הכי הכי משמעותיים, כמו להוליד נשמות, להוליד נשמות, שזה אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, ועד הדברים הזה, כמו להוציא לחם מן הארץ, ולבנות כבישים, ולסלול, וזה, והאדם, הקדוש ברוך הוא שם מחצבים, והאדם לוקח אותם, הקדוש ברוך הוא שם גז במעבה האדמה, והאדם מוציא את הגז הזה, שותפות. אין לך דבר יותר מאמין, יותר משתף, יותר נותן עוצמה, מאשר, לא שאני נותן לך זה, זורק לך כל מיני פירורים, נותן לך שותפות אמיתית. יחד איתי, זה נקרא ויניחהו, לעובדה, לעבוד. הדבר הבא, לשמור. איזה פועל זה? מה זה לשמור? בלשון הקודש? או, לשמור, קודם כל אפשר לפרש ברמה של קיימות. לא, 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 האדם הוא גם אחראי על הבריאה לא לקלקל אותה. מכיוון שניתנה לאדם הרשות לנצל את הבריאה, לעבוד, אז גם מטילים עליו מיד גם את התפקיד, מה? וגם לשמור שהיא לא תנוצל יותר על המידה. אבל עידן אומר יפה מאוד שהמילה שמירה בלשון הקודש זה יותר זכירה, כמו ואביו שמר את הדבר. לעובדה או לשומרה זה לעבוד את העולם ולזכור, זה עבודה קשה. למרות שאנחנו נתונים בתוך עולם חומרי, ומיד אנחנו נראה את הפרק הרלוונטי בתניה, למרות שאנחנו נמצאים בתוך עולם חומרי, בתוך עולם גשמי, אתה כל הזמן צריך לשמור את מה? את המגמה. לזכור אותה כל הזמן. בסדר? לא. אחר כך יש לנו ציווי נוסף שזה לאכול. בזה אנחנו חזקים, כן? לאכול. לא, מה הכוונה לאכול? הרי פרשת בראשית היא הכל שמות קוד. שמות קוד. אנחנו בשיעור שנקרא הדרך לחיים של משמעות. מי שרוצה לראות חיים, לחיות חיים של משמעות, הוא צריך לדעת לאכול. כן? מה האוכל? מה האוכל? מה זאת אומרת לאכול? לאכול הכוונה לקשר. כשהאדם אוכל משהו, זה רמת הקישור הגבוהה ביותר. לפני כן היה עץ ותפוח, ואני, ועכשיו התפוח נהיה חלק ממני. הוא התעלה, הוא התקדם. אם הוא לא היה נהיה חלק ממני, הוא היה נשאר על העץ, הוא היה נופל לאדמה ונהיה אדמה. הוא היה יורד מדרגה. מצומח הוא היה נהיה דומם. עכשיו שהאדם אכל אותו, את הפירות, ולצורך זה הפרי נועד. הוא ממש צועק, הוא אדום, הוא נגיש, אפשר לקטוף אותו בקלות, הוא צועק לך, תיקח אותי, אני, אם לא תיקח אותי, אני מפוספס. אני נופל, אני רוכב באופניים, בפה שאני רוכב, שישי וכאלה, אני, יש לי במסלול, אני עובר דרך מטעים של עכשיו כפר סירקין לידינו. אז אתה רואה מלא פירות זרוקים על הרצפה. כאלה שלא כתפו אותם, עכשיו זה עונה של הפרסמונים, לפני כן היה מישמישים. אז כתפו מה שכתפו, וכל השאר זרוק על הרצפה. אתה רואה את המישמי שיסתכל עליך עם עין כאותי עקומה, אומר, למה לא זכיתי להגיע לשוק, שיצעקו עליי ברכות כאלה כמו הבסטונרים, בוא תראה את המישמיש, בוא לפה, אני פה זרוק על האדמה, למה לא כתפו גם אותי? אז לאכול, הכוונה לקשר כל דבר בבריאה, שואף להתקשר אל האדם. בסדר? שואף להתקשר אל האדם, להיות חלק מהמינזר הבריאה, כמובן מהאדם השלם. יש הרבה סיפורים כאלה ואחרים, החל ממדרשי חז"ל קדושים, שחז"ל אומרים שכשיעקב אבינו הגיע למקום, לבית אל, אז הוא רצה להניח את האבן, אז כתוב שהאבנים היו מריבות ביניהם, ואומרות, כל אחת הייתה אומרת, עליי אניח צדיק את ראשה. אז חז"ל במדרש בעצם מנסים להעביר לנו את התחושה כאילו של האבן, שהיא דוממת, והיא שמה כבר, אצל יעקב אבינו זה כבר 2,000 שנה כמעט מבירת העולם, ופתאום מגיע צדיק שיכול לתת לאבן הזאת משמעות, אז כולם רבות, כל אחת רוצה. אני רוצה להיות האבן שעליה בא להשתמש הצדיק, כלומר, זה נקרא לאכול. לאכול אוכל ממש, אבל בעצם כל דבר שמתקשר אל האדם, מקבל את העילוי והתיקון שלו. ובסוף גם יש דברים שאסור לאכול, אבל זה האחרון. יש דברים שאסור לקחת, זה לא טוב לנו. יש דעות שאסור להכיר, יש רגשות שאסור לחוות, כן? מת הדעת טוב הרע, בסדר, עץ הדעת, יש דעות בגמרא, תאנה, רימון, זה ראשי תיבות. הדעת, אז אומרים שזה דלת זה דגן, נכון? תף זה תאנה. עין זה ענבים, והי זה הדר, אתרוג. הדר, דגן, ענבים, תאנה. זה הדעות של עץ הדעת, מה הוא היה. שמעתי את זה מהרב מזוז. אז אולי היום היו אומרים עץ הדעת הרואין היה, בסדר? מה? למה אתה מחייך? לקחת פעם? זה חבל לך על הזמן. אתה לוקח סניפה אחת, אתה חווה חוויות, אתה רואה מראות, אתה שעף לשמיים. וזה, זה לא טוב, אל תיקח את זה, למה? זה מפרק אותך, זה לא בשבילך. זה בשביל לעשות מורפיום לניתוחים, לא בשביל האדם. טוב, אז זה ממש, הפסוקים האלו מבטאים את מגמת הבריאה. והכל מתחיל ממה? סליחה, מהמילה ויניחהו הדגושה בנון. עם נון דגושה, הקדוש ברוך הוא מניח אותנו בעולם עם מלוא תשומת הלב וגם עם לא הכלים להצליח. ואז יש עוד פסוקים שמתארים מה קורה אחרי החטא. בסדר? מה נשאר מכל התפקידים אחרי החטא? אז גם כאן יש מילה מאוד מעניינת. פסוק כ"ג, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם ואשכן מקדם לגדן את הכרובים ואת להט אחר ומתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. המילה וישלחהו גם כן יש לה שתי משמעויות. נכון? משמעות אחת של שליחות. תקשיב, לך למקום מסוים, תביא, אתה שליח שלי. משמעות שנייה של גירוש, שילוחים. מה היה ההבדל ביניהם? איפה? לא. בלמד. שליחות רגילה זה בלי דגש בלמד. כמו בפרשת שלח. שלח לך אנשים, אין דגש בלמד. ויתור את ארץ כנען וכו', וישלח אותה משה, אין דגש בלמד, כולם אנשים ראשי בני ישראל למה. שליחות, למה? כי שליח שאני שולח, או שהוא ימלא את השליחות שלי, או שהוא לא ימלא את השליחות שלי. זה הלוואי, כן? כמו שאנחנו נגיד, כמו שאומרים אצל המרגלים, שהם באמת לא עשו את השליחות להם כמו שצריך. שילוח כגירוש, זה ודאי, אם אני מגרש מישהו, אז זהו, הוא לא פה. נכון? זה הצלחתי 100%, זה עם דגש בלמד. כן? כמו פרשת יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה השם לעמו ישראל, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ואז כותב, אני חותנך יתרו בא אליך, אז ככה, ויקח יתרו את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה עם למד דגושה. שילוחיה זה הגירושין שלה, שמשה שלח אותה. מה כתוב כאן? עם ובלי? עם דגש. וישלחהו. טוב, זה ממש, בפרוש, בפסוק הבא זה ממש מפורש. ויגרש. אז יש כאן, האדם מתגרש ממדרגתו. ממילא, לשמור, לאכול ולא לאכול, כאילו זה נעלם, ונשארנו רק עם פועל אחד. בואו נקרא את הפסוק הזה עוד פעם, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם מהשכן מקדם לגן עדן את הקרובים וכו'. אז האדם מגורש מגן עדן, אבל הוא כאילו איבד את המדרגות שדיברנו עליהן מקודם, של שמירה ושל אכילה, של קישור, איפה. עכשיו נשארנו רק עם מה? רק עם עבודה. אני תכף אגדיר מהי העבודה, אבל אני רק רוצה רגע לחזור חזרה שנייה לתקופה שלנו. מתי נדע שהגיע זמן הגאולה והתיקון? כשיחזרו הפעלים שהלכו לאיבוד. כשיחזור על לשמור, לאכול וגם על לא לאכול. מתי זה? אצלנו. חזר. שזה אני פה. מה זה לשמור? אמרנו להתעסק עם משמעויות. מה המשמעות? מי אני, מה אני? במשך 2000 שנה, יותר מ-2000 שנה, בהיסטוריה שלמה, לאנושות אין זמן להתעסק עם משמעויות. תשימו לב שהקללה שהקדוש ברוך הוא מקלל את האדם, בעצם אומרת לו ככה, אני מקלל אותך שלא יהיה לך זמן לחשוב. אתה תהיה כל כך טרוד בלהביא לחם לבית, לקום בזריחה, ללכת לישון בשקיעה, לעבוד כל היום בשדה, להזיע, שפשוט לא יהיה לך זמן לחשוב על משמעויות. לא יהיה לך זמן להתעסק במשמעויות, מי אני, מה אני, אז לא יהיה מושג כזה של זמן פנוי, לא יהיה מושג כזה של... האדם יהיה עסוק בלשרוד. אנחנו היום נמצאים, תראו כאן חבר'ה מכון מאיר, מה אתה עושה שנה הבאה? לא יודע, אני מתלבט. אולי אני אלמד את זה, אולי אני אלמד את זה, אולי אני אשלב בין התארים, אולי אני אקח לעצמי איזה שנה לחשוב. מה לחשוב? מי לחשוב? לפני 50 שנה מה לחשוב? זה בגיל 18, יאללה, תפוס את זה, תתחיל לעזוב הפעם בפרנסה של הבית, אין פה זמן לחשוב. נכון? פיזית היה צריך להביא את הלחם לפה. היה עבודה קשה מאוד. היום, לא, יש לי, יש לי מענק שחרור, יש לי, אני יטוס, אני אחזור, כל מיני... אני חושב מה יהיה, אני חושב על המשמעות של החיים שלי. אנשים באים למכון מאיר, לומדים תורה שנה וחצי, מאיפה יש להם זמן להתבטל, כן? וכל זה. חזרנו חזרה להתעסק במשמעויות. זה קורה בעשרות שנים האחרונות, אבל זה הולך ומתעצם. לאכול, כן, מה זה אומר? כל חלקי הבריאה מקושרים לאדם, שהאדם הוא... מעבר לעובדה שאנחנו באמת היום, כדור הארץ הוא כפר גלובלי קטן, כן? הכל קשור להכל, אבל תשימו לב, החיים וראה, זה הסיפור, זה הסיפור של הטכנולוגיה היום. הסיפור הגדול של הטכנולוגיה זה ליצור, מה? קשר. שהכל קשור להכל, נכון? שאתה, יהיה לך הודעה, אני עכשיו משתמש בכל מיני דוגמאות, לא שאני מציין אם הן טובות או לא, אני רק מציין את העובדות. שאתה, מה שיהיה לך בזה, ההודעה שיהיה לך פה, אתה תראה אותה גם שם, והמאגר מידע פה, תוכל להיכנס אליו משם, הידע שמישהו יזין פה, אתה תראה אותו שם, נכון? הכל כאילו שהכל יהיה קשור. זה בעצם המהות של האינטרנט, כאילו שזה רשת אחת שכולם בפנים. רשת פנימית, כאילו. שכולם בתוך... הכל קשור להכל. נכון? ובאמת הקישורים הם קישורים מדהימים, עכשיו שאלה איך מתמודדים איתם. אבל זה ממש הסיפור הזה שהמין האנושי, אני כרגע בכלל לא מדבר על עם ישראל, וגם לא מדבר על... יש גם הרבה מאוד קליפות לדבר הזה, אבל אני כרגע מדבר מבחינת המהפכה האדירה שאנחנו בתוכה, שהכל קשור להכל. בסדר? אין דבר שהוא... וזה מגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, שאפשר לנטר כל דבר, ולאפיין כל דבר, ולשמור על כל דבר, והכל נהיה קשור. בסדר? וכמובן שגם עץ הדעת חזר. היכולת לאכול מעץ הדעת, כלומר, לאכול, להכיר, לקבל דברים שאנחנו לא יכולים ל... להתמודד איתם, לא יכולים להכיל אותם, ובכל אופן הם זמינים מול העיניים, כן? תחשבו שפעם אדם, כדי לעבור עבירה בענייני העריות, אז הוא היה צריך, כמו שהגמרא מתארת, ללכת לאיזה מקום רחוק, ולעבור שבעה נערות, או לא משנה, אפילו ללכת מעבר לכביש, אבל לפגוש איזו אישה, ולשלם לה, ולחתור, ו... כאילו, היום, מה, זה זמין, צ'יק צ'יק, אפשר לה, העץ הוא נחמד, הוא יפה, כתוב עליו סמסונג או אייפון, כן, אומרים, אייפון אותיות ניוף, ככה, כאילו, והכל זמין, ותאווה לעיניים, נחמד להשכיל, ואפשר גם לעשות הרבה דברים, צ'יק, ובכפתור אחד אתה יכול ליפול. הכל חזר, אבל זה אומר שאנחנו בתיקון, אתם מבינים? אז זה כאילו הקצה, זה הקצה השני שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכו, ובאמצע היה את הלעבוד הזה, הלעבוד נשאר, הלעבוד זה תמיד. מה העבודה המרכזית של האדם? העבודה המרכזית זה מה שכאן מיד יגדיר אדמור הזקן בספר התניא, דירה בתחתונים. לעשות לא יתברך, דירה בתחתונים. זאת העבודה. כלומר, יש, אולי מיד נימד יחד את הפרק הזה, פרק למדבר, ויש כאלה בחבד שמתחילים את התניא מהפרק הזה בכלל. את הלימוד של התניא מתחילים מהפרק הזה. אבל יש עליונים, שם הקדוש ברוך הוא נעשה רצונו והכל בסדר גמור. יש תחתונים, שאנחנו מיד נראה מה ההגדרה של תחתונים, אנחנו גם נדבר על זה גם בנפש הפרשה השבוע בעזרת השם. מה ההגדרה שלהם? כל פנים, ההגדרה שהוא יגיד כאן מיד זה שהתחתונים יש להם יכולת להסתיר על השם יתברך. זה עולם שנראה שהוא יכול מתנהל בעצמו. והעבודה שלנו היא, העבודה של האדם, של בינוני כאן, זה לקחת את העולם הזה ולעשות לו יתברך, דירה בתחתונים, שיכירו את שמו יתברך כאן בעולם הזה. עכשיו אני רוצה טיפה להתעכב איתכם על המשל הזה של דירה בתחתונים. לא סתם חז"ל מביאים את המשל הזה. כי היום אנחנו מתמודדים, מדינת ישראל, עם עליית מחירי הדיור. נכון? הבתים עולים הרבה כסף היום. למה הבתים עולים הרבה כסף, אתם יודעים? אומר נאוול, הבחנה כלכלית מעולה, יש יותר ביקוש מהיצע. מסכים איתך לגמרי. למה? זה קשור לכל מיני החלטות שקיבלו ממשלות קודמות. לדוגמה, ממשלת אולמרט קיבלה החלטה לא לבנות בתור באזור המרכז, אלא לבנות רק בפריפריה. הם הקפיאו את כל הבנייה באזור המרכז כדי לעודד אנשים לעבור לפריפריה, אבל לא עשו את זה בצורה מושכלת, לא בנו תחבורה, לא בנו תעסוקה. אז מה שקרה שאנשים המשיכו לגור באזור המרכז, הם פשוט שילמו יותר. ואז זה דבר אחד. אינה חינם, צודק מהכל. ויש עוד סיבה. אתה יודע מה היא? הסיבה היא, עזוב רגע עכשיו את ההיצע הביקוש. כמה עולה לבנות מטר? כמה עולה לבנות מטר? מטר בנייה, כמה עולה? תמחור. אז היום מטר, נדמה לי, עולה משהו כמו... מה? זהו, אני כבר לא מעודכן. משהו כמו 5,000 היה, עכשיו אתה כבר אומר יותר. כשאני קניתי בית לפני 20 שנה, החישוב היה 1,500 שקל למטר. עכשיו למה? איך אני יכולתי לקנות דירה? הייתי זוג צעיר. כי המדינה בנתה בתים עם הסטנדרט הכי נמוך. הכי נמוך. היה לנו קירות גבס בתוך הבית ולא בלוקים. היה מטבח בלי ארונות עליונים אפילו. ריצוף הכי פשוט שיש. אבל היה בית, משהו לגור בו. ומשם אתה יכול להתחיל להתגלגל. אחרי זה אתה מוכר את זה, קונה את זה, אבל היה משהו. היום אין בתים כאלו. הסטנדרט של הבנייה, הסטנדרט, מאוד מאוד עלה. גם אם אתה אומר, תן לי את המינימום. המינימום הוא מאוד מאוד גבוה. ריצוף, אתמול הייתי באיזה בניין, חנוכת בית, נכנסתי לבניין. הבניין, וואלה, לא בימפואה, בתוך פתח תקווה וזה. באתי לצאת, פתאום הדלתות נפתחות לי לבד. הכל ככה. הסטנדרט עלה. עכשיו, זה מצד אחד מייקר, מצד שני זה מאוד מאוד יפה. כלומר, אנשים גרים בבתים ממש יפים. אתה נכנס לבית, יש לנו מישהו, חבר, שעכשיו נכנס לבית חדש, אז כשבאנו לבקר אמרנו לו, אז אתם מבתי מלון גמרתם. כי פעם אדם היה לך לבית מלון, הוא אומר, אני הולך לזה מקום יפה, לזה חדר עם פרקט. הבית שלו נראה, לא ראיתי בית מלון שנראה כמו הבית שלו. פרקט, יפה, מקלחות, אין להם מה ללכת לבית מלון. אין, למה? מיותר. כל בית מלון נראה פחות טוב מהבית שלו. אנשים גרים היום בבתים יפים מאוד. אז כשאומרים דירה בתחתונים, לאיזה דירה מתכוונים? לדירת 2.5 חדרים בקירת משה עם ככה דולף, את העולם משלם עליה יקר, אבל זה, או לדירה, כמו שצריך. באופן פשוט, למה הכוונה? לדירה רחבת ידיים. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שצריך הרבה עולם הזה. הרבה עולם הזה כדי שיהיה הרבה דירה בתחתונים. הרבה. ככל שהעולם הזה הוא יותר קטן ומצומצם, ככה יש פחות נוכחות אלוקית. ומי קבע את זה? הקדוש ברוך הוא קבע את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את הפירות בכל מיני צבעים. הוא יכול לעשות אותם בצבע שחור לבן, שלא יפתה. זה... הוא ברא את מגוון הטעמים, את מגוון הריחות, הוא עשה את מגוון הצבעים, זה הוא עשה. למה? הרבה עולם הזה. הרבה עולם הזה זה גם הרבה אלוקות אם נשכיל לעבוד. נשכיל לעבוד. ולגלות את האלוקות שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר. אז העולם הזה הוא החבר שלנו, הוא לא האויב שלנו. הוא יכול להיות האויב, אם הוא נהיה מטרה בפני עצמו. אבל הוא החבר הכי טוב שלנו, מה זה החבר? הוא המטרה שלנו. בואו נראה איך הוא מנסח את זה כאן בפנים בפרק החשוב הזה. פרק, זה פרק יסודי ביותר בספר התניא, במסגרת שיעורנו הקדוש, הדרך חיים של משמעות. כמו שהזכרתי לכם, יש חלק מהחסידים בכלל מתחילים את לימוד התניא מהפרק הזה. והנה מודעת זאת מאמר הזל, שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו, למה הוא התאווה? תשובה, אין תשובה. אומרים שעל תאוות אין קושיות. הוא התאווה, יש לו. והנה, לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה. כי הוא יתברך ממלא כל העלמין בשווה. הקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. לא שייך, לא מעלה ולא מטה. אלא ביור העניין, כי קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו יתברך, יחיד ומיוחד, וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. בסדר? אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. גם אז הוא היה מלך. שלא פה אף אחד. נכון? אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כשנהיה העולם, אז אפשר היה גם לקרוא לו מלך. אבל גם לפני כן הוא היה מלך. רק לא היה מי שיקרא לו מלך. עכשיו, אחרי שהוא בורא את העולם, הוא גם מלך, וגם יש גם מי שיקרא לו מלך. זה כמו אבא ואמא שנולד להם ילד, תינוק. אז הם אבא ואמא או לא אבא ואמא? מישהו קורא להם אבא ואמא? אף אחד לא קורא, התינוק הזה עוד מסתכל עליהם ככה. כשהילד הזה בגיל שנה, הוא צריך להגיד אבא, 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 אבא. בסדר? כשהתחתנו, אז התלבטתי איך לקרוא לאמא של אשתי. איך אני אקרא לה? בשם הפרטי זה לא, לא נעים לקרוא לשם פרטי, זה לא מכובד. לקרוא אמא, זה אמא, זה אמא, אמא שלי. אז איך אני קרא? אז לא הייתי, עד שהגיעו הילדים, ואז נהיה סבתא. סבתא, את יכולה לבוא, קיבלה תואר כבוד. אז לפני בריאת העולם, קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו יתברך, יחיד ומיוחד, ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. וגם אתה כן הוא לפניו יתברך. עכשיו, המילים האלה, גם אתה כן הוא לפניו יתברך, אנחנו לא נעריך להסביר אותם כעת, הם נושא בפני עצמו, אבל זה קשור למחלוקת גדולה בכתבי הארי, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. בסדר? כלומר, האם שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, זה באמת כביכול הוא צמצם את עצמו, או שהצמצום הוא לא כפשוטו. באמת, עדיין הכל זה אלוקות. אבל כלפי חוץ זה נראה לנו כאילו יש עולם, כאילו שיש עולם שעומד בפני עצמו. דעת אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב ועוד כולם, שהצמצום, הם סוברים את זה בדברי הארי, שהצמצום הוא לא כפשוטו. אז לכן הוא אומר, גם אתה כן הוא לפניו יתברך, רק שהשינוי הוא אלא מקבלים חיותו ואורו יתברך. שמקבלים על ידי לבושים רבים המכסים ומסתירים את אורו יתברך. כדכתיב, כי לא יראני האדם וחי. וכדי פרשו חז"ל, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, אין רואים, וזה עניין להשתלשלות העולמות וירידתם, ממדרגה למדרגה על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות, שממנו יתברך עד שנברא עולם הזה הגשמי והחומרי ממש. מבאר בשורות מספר סודי סודות, כן, איך העולם הזה נוצר, כן, הקדוש ברוך הוא, יש כאן סדר ההשתלשלות, יש אור, אבל מכסים אותו. נגיד אור עצום, אתה שם עליו כיסוי אחד, עדיין רואים את האור, זה עדיין בולט. שם עוד כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, עד שהאור הזה נהיה בעוצמה כזאת, שמי שעומד מחוץ לכיסוי הזה, יכול להסתכל על האור הזה ולא להסתנבר. או משל אחר, השמש. השמש מהירה, נכון? אם אני עוד ביום קיץ, אסתכל על השמש, מה יקרה לי? יכול להישרף. עכשיו, תארו לעצמכם שנכנסתי לבניין, ירדתי במדרגות, הגעתי לאיזשהו מרתף. במרתף הזה יש אור חלש חלש, שמגיע מבחוץ. כלומר, קרני השמש נכנסו לתוך הבניין, אחרי זה נכנסו לתוך המדרגות, אחרי זה קרן אחת הצליחה להגיע למרתף, ומהירה. הקרן הזאת היא מאיפה היא? היא מהשמש. אבל היא עברה הרבה מאוד, הרבה מאוד לבושים והסתרות, עד כדי כך שבמרתף אני ואי שווים, אני מסתכל עליה, אני לא מפחד מהם. זה העולם הזה. עולם לשון נעלם. כיסוי. ומה שיא הכיסוי? עד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש, והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, בעניין אסתר אורו יתברך. וחושך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות, ושיא תרחה שהם נגד השם ממש לומר אני ואפסי עוד. מה שיא העלם של העולם הזה? זה שהעולם הזה, כן, הוא כל כך מסתיר על האור, עד כדי כך שהוא יכול לטעון אין אור. אני, אנחנו, הטבע, המדע, לא יודע מה, כל מיני. מי עשה את זה? מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. הוא התברך החליט שהוא רוצה לברוא עולם שבו הוא ייעלם. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, והוא מושלם ושלם, אז כשהוא מחליט להיעלם, הוא גם מצליח. כשאני מחליט להכין בבית איזה מאכל, איזה כוס קפה, ולהגיד, לנקות את המטבח אחר כך שאשתי לא תשים לב, לא עוברת שנייה מרגע שיחס למטבח, מי הכין פה כוס קפה ולא... אני החזמת לב, אני חושבת לי, החזמתי לב, הכל מלא. ניקית עם הסמרטוט, אבל לא בדקת שהסמרטוט לפניכן נקי, אז מערכת את הכל, וכל כן. אז אני לא מצליח להיעלם. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא רוצה להיעלם, הוא מצליח. אז הוא בורא עולם שהוא קודם כל דירה, דירה יפה מאוד, זו דירה שיכולה גם להגיד, אף אחד לא בא, אני פה, אני עשיתי, אני ואפסי עוד. עד כדי כך. מי נתן את האפשרות הזאת? הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה עת הדעת טוב ורע. לאכול מעת הדעת טוב ורע זה לאכול מהדבר הזה. לאכול מהאפשרות של הרע. להגיד, אני ואפסי עוד. יפה. והנה, תכלית השתלשלו, אתם איתי עד עכשיו? והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, אינו בשביל העולמות העליונים. הועיל ולהם ירידה מאור פנה בהתברך. התכלית של האדם המחפש משמעות, זה לא העולמות העליונים. התכלית זה מה? העולמות התחתונים. התכלית הוא עולם הזה התחתון. שכך עלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך. אתם מבינים שאנחנו התכלית? העולם הזה הוא התכלית. החומר, נשמה בתוך גוף, זה התכלית. ולא עולם הבא, ולא אחרי 120. פה זה עכשיו הזמן של ההשפעה, זה הזמן של ה... זה הזמן של ה... של ה... של היכולת ליצור, זה הזמן של היכולת להשפיע, זה הזמן. פה, זה התכלית של הכל. כלומר, כל המלאכים, וכל ריבוע הזה, וכוחות, הכל, 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 זה כמו, להבדיל או לא להבדיל, זה כמו אולם, כמו, לא אולם, כמו אצטדיון. כדורגל. היית פעם? אצטדיון כדורגל? לא של ביתר קטמוני, משהו רציני אני מדבר איתך. אני הייתי, מבחוץ אבל. לא, הייתי פעם בצלום המתגן, אבל לא בשחק כדורגל. איזו תצוגה של צהל. אבל לפני כמה מן, עשיתי עוד פעם באופניים, ועברתי ליד הצטוריון המושבה. פתאום אני שומע, וואו, כזה קשגות מפחידות. ורימון השן, אני רואה השן, היה לילה. שאמרתי עצמי, רבק, פתח תקווה, עם כל הכבוד, מכבי והפועל, זה לא מצדיק את הצעקות האלה. ואז הבנתי שכשהגעתי לשם, זה היה הדרבי של תל אביב ופתח תקווה. ובדיוק כשהגעתי, זו קבוצה הבקיעה גול, אז היה כזה רע. אתה שומע כל המונה של רון. אז למה אני אומר את זה? כי אתה רואה סטדיון, אתה רואה טריבונות, ותאורה, ופרוז'קטורים, וסדרנים, וזה וזה וזה. הכל בשביל מה? בשביל 11 שחקנים שעל הדשא. הם הסיפור. הם העניין עכשיו. אז כל הלוגיסטיקה וכל הזה, הכל בשביל ה-22 אלה ש... כן, במשל שלנו. יש הסתדרנים עם 100,000 מקומות יש במרקנה בברזיל. 100,000 אנשים מגיעים, לוגיסטיקה שלמה בשביל 11 אנשים. אז העולם הזה זה המגרש, פה הדברים נקבעים. זה התכלית. מקום העבודה. כל תכלית ההשתדלות. עכשיו, למה זה התכלית? סליחה שאני משתמש בכאלה, אבל זה ממש חייבים להבין את זה, כי זה דברים פנימיים וצריך לתת לזה משלים. בסדר? מה שגורם נחת לכל אחד מאיתנו, זה דברים שמתנהגים באיזושהי הפתעה. באיזשהו, בסדר? אם אני עכשיו אקח איזה אבן ויזרוק אותה. אבל אם אני אקח, אסתכל על מטוס. סקטה, איך הוא אף? מגניב, ראית על מטוס. נכון, אנשים תמיד מסתכלים על מטוס. תמיד עובר מטוס, אנשים מסתכלים, מה אתה מסתכל? לא ראית מטוס? 2,000 פעם ראית מטוס בחיים שלך, מה אתה מסתכל? זה פלא, איך הדבר הכבד הזה מחזיק מעמד בשמיים ולא נופל. מה שעושה שמחה בלב, זה תמיד דברים שהם מפתיעים, שיש בהם איזשהו... זה שהקדוש ברוך הוא בעליונים, במקומות ללא גוף, הכל זה והכל הלקות, זה ברור. אבל אם רוצים, הקדוש ברוך הוא רצה ליצור איזה מין שמחה, איזה מין הפתעה, אז הוא ברא עולם חומרי, שיש לו משיכות חזקות מאוד לצדדים הנמוכים והשפלים, וכאן, אם אדם מצליח לחיות את הערכים האלוקיים כאן בעולם הזה, זה גורם שמחה למלך. אתם יודעים מי האדם הכי חשוב בחצות המלכים? הכי חשוב. מי? איזה קלף הכי חזק בקלפים? מי? ג'וקר. הליצן של החצר. הוא, כשהוא מגיע למלך, המלך לא יכול עליו. הוא לא יכול עליו. למה? כי הוא מצחיק. כי הוא עושה משהו שהוא פרדוקס, שהוא לא צפוי. זה העולם הזה. העולם הזה הוא הג'וקר של הקדוש ברוך הוא. בסדר? את יודעת, אני מגלה מה עשיתם בחיים. הייתם, ראיתם כדורגל, שחקתם קלפים. אני רואה... טוב שהגעתם למכון מאיר. והנה תכלית ההשתלשלות העולמות וירידתה מדרגה למדרגה אינו בשביל העולמות העליונים, הועיל ולהם ירידה מאור פניו יתברך, אלא התכלית הוא העולם הזה התחתון, שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו, כד יתקף יסית רעך, כשהסית רעך, סית רעך זה לא איזה, זה הצד האחר. הצד שטוען שהעולם הזה הוא רק חומר, הצד שטוען שאני ואפסי עוד, שהעולם הזה הוא לא נברא, שהצד הזה נכפף לצד הטוב והתהפך השוחה לנאורה. שיעיר אור השם אין סוף ברוך הוא במקום החושך, והסית רעך שכל העולם הזה כולו ביתר סט ויתר עוז, ויתרון אור מן החושך מהערתו בעולמות העליונים שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור אין סוף ברוך הוא שלא יבטלו במציאות. בסדר? אז זה העניין. טוב, אז איך עושים את זה? איך עובדים? כל אדם שהוא רוצה לעבוד הוא צריך כלי עבודה. נגר, מסגר, כלי עבודה. יש לנו כלי עבודה. כלי עבודה, איך קוראים לו? עץ חיים. לאכול מעץ החיים. בשמחת תורה, לפני פרשת בראשית, אנחנו אחזנו בעץ החיים. עצי החיים זה העמודים של ספר תורה. מה עניין התורה? אומנם אנחנו כאן לומדים תורה בית המדרש, וזה כאילו, אתם לומדים עכשיו מסכת, איזה מסכת? פסחים? מה אתם לומדים? יש מכות, יש פסחים. טוב, אל תלכו מכות. לומדים, אז אגב מכות, כאילו... לא חייב להיות מחובר לחיים, אבל התורה באופן מהותי, 5 חומשי תורה וכל תורה שבעל פה ובכתב, היא בעצם מכוונת אל החיים. איך נכון לחיות את החיים על פי ערכים אלוקיים? איך נראה אדם, משפחה, קהילה, עם, שחי חיים בעולם הזה עם אישה, יולד ילדים, מתעסק בכספים, יוצא למלחמות, בונה כלכלה, בונה זה, איך זה נראה על פי הערכים האלוקיים? איך זה נראה? איך זה נראה מצד עצמו אנחנו יודעים, אפשר להסתכל על אומות העולם. לגרמי אביד. אדם עסוק לעצמו, זה נקרא עץ הדעת, טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע, כלומר אדם עסוק בעצמו, עסוק בלקחת. איך נראה עץ החיים? איך נראה אדם יחיד או אומה שחיים כאן בעולם הזה, לא פורשים, לא הולכים למדבריות, לזה, כאן בעולם הזה חיים, יש להם דירה יפה. והכל מספר כבוד השם. אומר האדמו"ר הזקן, לזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה. שנקראת עוז וכוח. צריך עוז וכוח בשביל זה. וכי מאמר הזל שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים, לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הניגה לעתיד, בלי שום לבוש, כי דכתיב לא יקנף עוד מורייך פירוש, לא יתקסמך בכנף ולבוש, והיו עיניך רואות את מוריך, וכתיב כי עין בעין יראו. כלומר, הצדיקים שפועלים כאן בעולם הזה כדי לגלות את אורו יתברך, לעתיד לבוא, הם יראו אותו בלי כל הכיסויים. אבל מה התפקיד של הצדיק? התפקיד של הצדיק, לדוגמה, הרב קוק, שמסתכל על ההיסטוריה, וההיסטוריה מכוסה בהמון המון המון כיסויים, ואומר הרב קוק, אני אגלה לכם מה נמצא מאחורי הכיסויים. מאחורי הכיסויים נמצאת יד השם שפועלת להחזיר את עם ישראל לארצו. בסדר? אז זה כאילו... אז למדנו מהדברים האלו, שהתפקיד שלנו, זה לקחת את הוישלחהו עם למד דגושה של גירוש, ולהפוך את זה לוישלחהו בלי, בלמד לא דגושה, לשליחות. נשלחנו כאן לעולם הזה כדי לעבוד. והעבודה המרכזית היא להיות כאן בעולם הזה, לא לפרוש. זה מין איזה כאילו תפיסה דתית מעוותת, שככל שאני יש לי פחות עולם הזה, ככה אני יותר צדיק. צולר קוראים לזה, נכון? עולם הזה מלא, משמעותי. החפץ חיים שדיבר על הלכות לשון הרע, מספרים עליו שהיה דברן גדול. מי יכול לדבר בעולם? מי באמת יכול לדבר? מי שיודע הלכות לשון הרע. אם אתה לא יודע הלכות לשון הרע, צריך לשתוק. אם אתה יודע הלכות לשון הרע, אתה יכול לדבר. מי יכול באמת להתעסק עם כספים? מי שלמד חושן משפט. אז יודע מה נכון, מה שלו, מה לא שלו, מה... בסדר, אחרת העולם הזה ימשוך אותנו. אז העולם הזה קורא לנו, מספק לנו אין סוף הזדמנויות לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך בחירה ולהאיר את האור שלו בתוך עולם שמכסה. וזה עושה נחת רוח לפניו ידוע. הצדיקים לעתיד לבוא, כן, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה, יתגלה אורו, אז כל מי שלא היה, לא עבד, הוא כאילו יתבטל אל הקדוש ברוך הוא. האור יהיה, עוד פעם, האור יחזור להתגלות בצורה מלאה, ואז מי שלא יהיה לו, זה, נגיד את זה ככה. הזוהר אומר שהדבר הכי, התחושה הכי קשה לנשמה זה בושה. זה בושה. היי מנדה, הכי לאו דילי, בעית להסתכלו לבאפי מלכה. אז מה יקרה כשהקדוש ברוך הוא יתגלה? לא יהיה את האלם, יתגלה. מי שלא יהיה לו מעשי מצד עצמו, הוא יתבייש, הוא מיד יתבטל אל האור, הוא לא יוכל לעמוד מצד עצמו. והצדיקים, שאמרו, רגע, אנחנו כשהיה כאן עולם הזה, אנחנו עבדנו, אנחנו נלחמנו, אנחנו, הם, יהיה להם כוח עמידה והם יוכלו ליהנות מזיו השכינה. ככה, זה בעצם הכוונה שלו. אז אנחנו מתחילים מבראשית, ושמחים שבאנו לעולם הזה לעבוד. איך אומר הרמח"ל? בעצם על זה בנוי התחלת מסילת ישרים. איך מתחיל מסילת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מגמתו בכל אשר פניו ומגמתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שורונו חכמנו זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא כי אם לעבוד ולעמול ולעמוד בניסיון. שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו, מה החובה שלנו? לעבוד. איך עובדים? לא על ידי פרישה מהעולם הזה. בעולם הזה עושים להשם יתברך דירה בתחתונים. הרבה חיים, הרבה עולם הזה, הרבה קדושה, הרבה נוכחות אלוקית. וזה אנחנו בעצם מחזירים, אם אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא אחרי החטא הניח את האדם וקצת עזב אותו, מסתדר לבד, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה למצב שהאדם הוא נזר הבריאה, והקדוש ברוך הוא שוב מניח אותנו בתשומת לב במרכז הבריאה, ואומר לנו, קדימה, תהפכו את העולם הזה למקום ששם השם מאיר דרכו. על כן נקבל לך, כמו שאתם בעלינו לשבח, נכון? כן נקבל לך, השם אומרים להעביר, וכל בעלי עולם יקראו בשמך, יכיר כל יושבי תבל, הליכת כל עלינו לשבח, זה בעצם מדבר על הדבר הזה, איך כל העולם כולו מספר כבודו יתברך. זאת העבודה שלנו, וכשאדם עסוק בדבר הזה, הוא בעצם נוגע בנקודת השורש הכי הכי משמעותית של הסיבה שבגללה נשלחנו לעולם הזה נשמה בתוך גוף. זה הסיפור שלנו. שנזכה. אמן ואמן.